היי, שלום לכם. רן בן אלי מתחנת ירח. זהו הפרק ה-89 של הפודקאסט, והפעם זה פרק קצר יותר ומיוחד, שאני מקליט לאור המצב המורכב והכואב שאנחנו מתמודדים איתו, כשרוחות מלחמה מבהילות מנשבות בעוצמה, והפחד מרים ראש. רבים מוצאים את עצמם מטולטלים בתוך מציאות קשה וכואבת, שמעלה הרבה פחדים, הרבה כאב, אובדן, וגם שאלות קיומיות אמיתיות, שהכוונה שלהם היא לבדוק את רצון החיים שלכם. מעבר להלם ולכאב העצום, גם להפתעה שחווינו יש משמעות, כי היא מפרקת במכה אחת את התדמית הזכוכה, ואולי הנפוחה מאגו, של המערכות, שהסתירה את האפשרות לראות את האמת ולהכיר במציאות האמיתית. בסופו של דבר, האירועים הללו, הכואבים, הם המשך ישיר למלחמת תודעה עצומה ורחבה שמתרחשת על פני הכדור הזה בין כוחות גדולים של אור וחושך, וכך אנחנו החיים, המקשימים והנוכחים, חווים את המאבק הזה גם בתוך עצמנו, בתוך גלי פחד, בעלה וחרדה מצד אחד, ומעבר השני חווים כעס, זעם ורצון לנקמה, כשהאנושיות עומדת למבחן ודילמה ושואלת איך לפעול, במה ולמי להאמין. המבט מופנה אל קריסת החמלה וההומניות שנחשפה למראות זוועה קיצוניים של חוסר אנושיות, וקשה לחשוב, להאמין ולהבין איך נשמות פועלות בכזה רוע, חושך ובחוסר אנושיות כזה, ומעמידות את פשטות החיים במבחן, וגם זו טרגדיה באוסף הטרגדיות שאנחנו חווים. הטרגדיה הראשונה היא אובדן החיים. הטרגדיה השנייה היא ההבנה שאין על מי לסמוך. הטרגדיה השלישית היא קריסת האמונה שהעולם בשליטתנו. הטרגדיה הרביעית היא הוכחה החוזרת שבני אדם לומדים רק דרך כאב. לתוצאות המאבק הזה שכוונה ותכלית ברורה והיא שינוי תודעתי. המלחמה הפיזית באה לגבות מחיר בגוף ובנפש, כי המחיר שנגבה מאיתנו הוא כה גבוה, שכעת מתרחשת גישת עין תחת עין ושן תחת שן, והשתחררות מתודעת הקורבן. מבחינה תודעתית, העם שלנו חי בתודעת קורבן שהוא טיפח במשך הרבה שנים, כי גם המדינה הזאת היא הוקמה מכוח היותנו קורבנות, כי כך קיבלנו אותה מעמי העולם, בזכות היותנו קורבנות, ולא בכך מתוך רצוננו המלא לקיים מדינה עצמאית ומסודרת, שיודעת את עצמה, את כוונותיה, את גבולותיה, ובעיקר את זהותה העצמית, מתוך בחירה מלאה ומודעת. כעת ניתנת לנו אפשרות לפעול בנחישות, שתראה לעמי העולם, אבל בעיקר לעצמנו, שזו מדינתנו האחת, ואנחנו נעשה את כל מה שצריך על מנת לממש את רצוננו המלא, תוך עדיפה של כל נטייה למוסר והצטדקות, שמערימים על המצב ומעמיקים את הדילמה, שמה גם אנחנו נהפוך להיות חיות חסרי לב. בפרספקטיבה הרחבה אפשר לומר, שבגלל תודעת העם היהודי, שמזדהה עם תודעת הקורבן, העם הזה חווה נסיגה מתמשכת וגם החלשות בתפקיד הגלובלי בקרב העמים, כי תודעת הקורבן ביטלה התייחסות נכונה גם אל מושג האלימות, ובעוד שהעם היהודי אולי פוחד ונסוג מהתיוג של האפשרות שלו להתאפס כאלים, הסביבה שלנו והאויבים שלנו טיפחו את דימוי האלימות לעוצמות גדולות שמשלימות את תפיסת התודעה הקולקטיבית, כי מול האלים נמצא הקורבן, וכל דבר מכיל את זרע היפוכו, וכך האלימות שלנו, שקיימת ונוכחת, ואי אפשר להכחיש אותה, למרות משחקי המוסר, הפכה עם הזמן להיות מוסווית, מוכבית, ולא מוכרת לכאורה, כאשר רבים קמים וצועקים שאנחנו מוסריים ואומנים, אבל בו בעת, המציאות היומיומית מראה ביטויי האלימות של איש כלפי רעהו, ובוודאי בעובדה שאנחנו שולטים בפועל על עם אחר, ועצם ההכחשת האלימות בתוכנו, היא זו שגורמת להיחלשות הגדולה ביותר, שרק מעצימה את האלימות הכללית, בזכות זה שהאלימות לא מוכרת בתוכנו. המהלך הנוכחי אולי יכול לבטל את השקר, ולתת לתודעה שלנו את ההכרה, שהאלימות היא מושג הכרחי שאי אפשר להכחיש אותו, כי בלעדיו לא תהיה לנו זכות קיום. במושג האלימות אני לא מדבר בכלל על איזושהי יציאה למפגן של השמדה מתוך פרוקן וזעם, אלא להבנה האמיתית ששלילת החלקים הקשים והחשוכים בתוכנו רק מחזקת ומגדילה ומעצימה אותם, וכל אדם מודע יודע שיש להכיר גם בתכונות שליליות שלכאורה מתקיימות בו, אחרת זו הכחשה והדחקה. ואז לאור אין סיכוי לעשות לתכונה התמרה חיובית ולהאיר את הסמטאות החשוכות בתוך עצמנו. ולכן כל מה שמתרחש וכל מה שמתקיים זו תודעה, ואדם או אומה צריכים להכיר בכל החלקים ובכל התכונות האפשריות שיוצרות סינרגיה על מנת להגיע לבגרות וזהות מגובשת, גם אם זה אחרי יותר מ-70 שנה. אני רק רוצה לומר, כמו תמיד, שאני לא בכך יודע או מבין משהו על העולם הזה, ואני מביא לכאן מחשבות ורעיונות בלבד, ואלו לא אורים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. הטרגדיה הראשונה היא אובדן החיים. אין מילים שיכולות לתאר את עומק הכאב באובדן חסר פרופורציות, רצח בדם קר, התעללות ורוע צרוף וחשוך. אין מענה גם לחוסר ההיגיון שלא מוצא את הסיבה לקרות האירועים הללו, וכך כל מי ששמע, ראה את התמונות וקרא את הסיפורים, חש בעומק ליבו שקיומו שלו עומד בספק, וכך נבחן רצון החיים שלנו בעולם, שבו התנאים קשים ולא נעימים בכלל, וכל אחד ואחת עושים את החישובים שלהם, ביחס למידת הביטחון וביחס למידת האפשרות שלהם, לקיים את בחירת החיים והעשייה שלהם בתנאים הנוכחיים, שעבור רבים הם השתנו, בצעריו, ועדיין ולטעמי זה המקום הנכון והטוב להיות פה, כי כאן נעשה את העבודה הפנימית, האינטנסיבית, גם אם המציאות משתוללת בחוץ, וזה עדיין מניע תהליכים עמוקים, ויניע דינמיקה תודעתית ושינוי של התפיסה, אחרי שאנשים יצאו מהאלם ומהכיפאון של הפחד, ואחרי שנרכוש לעצמנו בחזרה את הביטחון. התמוטטות שלטון השכל הוא דבר שדיברתי עליו לא מעט בפרקים האחרונים של הפודקאסט, וכיצד הנחות יסוד הגיוניות, מניחות הנחות, שלעיתים אין להם שום קשר למציאות האמיתית, מלבד אל מה שנראה מעל פני השטח, וכך והרבה פעמים, המסקנות שנובעות מתוך הנחות יסוד אלה, מפספסות את המציאות, מבלי שבני אדם מטילים ספק בצורת המחשבה, שחוזרת לעיתים שוב ושוב על אותה שגיאה, ומתייחסת רק אל חלק צר של התמונה הרחבה, ומתעלמת ממה שלא נוח לה להכיל, ממה שלא נוח לה לקבל, בשל צורת החיים, שהיא תאהבה בעולם החומר ובתענוגות של הגוף, וגם הזניחה את הרוח ואת החיבור אל המקור ולאמת, וכעת ומתוך הכאב, אפשר אולי להבין ולדעת למה נאמר פה כה רבות, שעולם החומר הוא זמני ובוגדני, ורק העבודה העצמית, החיבור של האדם אל עצמו, אל הווייתו, אל יהודו ורצונו מתוך רצון טוב, קבלה ואהבה, יפתח בפניו את הדרך לתודעה גבוהה יותר, שיכולה להכיל את כל מה שמתרחש, ועדיין להרגיש ולהיות חלק מכלל גדול יותר שהוא שייך אליו, כי בכאב כולם שואפים לאחדות. ויש לעשות הכל על מנת לשמור על האמון ועל האמונה בעצמכם ובדרך, כי רק ככה האדם יכול לבנות את עמוד השדרה הרוחני שלו וגם להישען עליו. דבר מוביל לדבר, ואדם נסחף אחרי העדר ומאבד את עצמו. מאבד את ההבנה שלו ואת התבונה שלו, וכך רבים מתעוררים יום אחד, ומגלים שאין על מי לסמוך, וזו הטרגדיה השנייה. בפרק הקודם של הפודקאסט שפורסם כמה ימים לפני האירוע הקשה בדרום, דיברתי על ריק קיומי, על חוות התלישות, ועל ההרגשה שאין על מי לסמוך. בחודשים האחרונים היו הרבה הפגנות ברחבי הארץ, כנגד הניהול חסר האחריות של מי שלכאורה אחראי עלינו, כשרבים זעקו בכל כוחם, שבת אחרי שבת, שאין על מי לסמוך, וכעת גם התקבלה ההוכחה לזה, ולמרות האישור של הידיעה הזאת, עדיין ההבנה שלה מכה בהלם את העם, כאשר המציאות מתגלמת על פי הרצון ומצמצמת את המרחק בין הזעקה שאין על מי לסמוך לתוצאות הנוראיות. שבר הזה לא קשור בכלל לימין ושמאל, אלא לרצון להפריד בינינו שהוביל לחוסר האחדות שיחליש אותנו. המצב יכול להתאחות חזרה רק דרך כאב, כי רק דרך הכאב העצום מתגלה הלב הענק של העם הזה, המדהים ומלא ההשראה הזה, שמעורר התרגשות והודיה על טוב ליבם ורצונם הטוב של יושבי הארץ הזאת, שבגדולתם ובאהבתם עוקפים את כל מערכות המדינה הלא מתפקדות, ובונים מערכות אלטרנטיביות של תמיכה, של אהבת חינם, של עזרה ונתינה, שרק מוכיחה שאין על מי לסמוך, זו הרגשה שכל אחד מופקר לגורלו. אבל כאשר האחדות מופיעה, אז מצטרפת אליה גם התקווה, וזה כל מה שהאדם צריך בתוך המציאות המטלטלת הזאת, תקווה. ולכן יש על מי לסמוך, על העם. העם ילחם, העם יתאחד, העם יקבע את גורלו, והמלחמה האמיתית על הזכויות שלו ועל החירות שלו, תתקיים אחרי שהמלחמה הקרקעית תניח את נשקה ותסיים את לקיחת קורבנותיה. במלחמה אין מנצחים, יש רק מפסידים. ועדיין ולמרות זאת, כעת יש גם ידיעה ברורה שאין דרך אחרת, כי זה איום קיומי. הרגשת אין על מי לסמוך, מעלת הפחדים העמוקים ביותר, שאיתם האדם לא מוכן להתמודד, כי זה מוביל להרגשת בדידות קיצונית. ולכן, האחדות מופיעה כפתרון אפשרי לנושא הזה, וכולם מתקבצים יחד, ורק כעת מתחילים להפנים את מחיר ההפרדה שנעשתה כאן, ושליחת כל אחד לחוויית איש-איש לעצמו. הטרגדיה השלישית היא קריסת האמונה שהעולם בשליטתנו, וגם על זה דיברתי הרבה בפודקאסט. תודעת שליטה היא חומרית, ואדם רוחני לא מחפש לשלוט, אלא לחיות באמון ולזרום עם הקיים, ולהתמזג עם הנכון והטוב, כי הוא מבין שלכל אחד יש זכות בחירה חופשית, כשלמול זה, התפיסה החומרית הרווחת והמקובלת, מלמדת את האדם שרק כוח ושליטה נחשבים כיעדים רצויים וכמטרות, כי הם גם נמדדים על פיהם. וזו הסיבה שאדם למד לשלוט ולשעבד אחרים ולשלול את חירותם, לשלוט על הטבע ולהנדס אותו כרצונו, כי המטרה החומרית מבקשת תוצאה מיידית, בזמן שעולם הרוח מדבר על תהליך תודעתי רחב, זורם וגם מכיל, שבו ריבוי האפשרויות לא מאפשר בכלל שליטה, כי הוא מבין שאדם פועל במרחב שנתון לשינויים ותמורות מחזורים, שנובעים מחופש הבחירה המלא, ופועלים ביחס אל המקור האלוהי, שאליו צריך להיות מכוון האמון המלא, כשאחת המטרות המרכזיות הן הצורך להבין וללמוד את הגשר שבין התודעה למודעות, ולצמצם את הפער ביניהם. כל הקיים וכל המתרחש בעולם החומר זו אשליה, כי זה ריק שמכיל את כל האפשרויות. ריק שמבקש להתמלא בתוצר העשייה ובתוצר החוויה הרגשית של בני אדם, כי כל החיים הללו בגוף חומר הם רק למען החוויה. הריק הוא הפוטנציאל שמתגלם בכל האפשרויות הקיימות, שגם מקיימות ביניהם אינטראקציה בתוך התודעה האנושית. זה מאבק בין אור לחושך, שכוונת האור היא להאיר ולקבוע את העולם הפנימי באור חיובי שמכוון לבנייה, ליצירה, לאמון, לעשייה וכבוד לקיים ולטבע, תוך מתן זכות בחירה חופשית לכל אדם לממש את דרכו על פי רצונו ובחירתו, ומתוך זכות לחופש בחירה מלא, בו בזמן שכוונתו של החושך היא לשלול מאדם את זכות הבחירה החופשית, לחבות את האמון והתקווה ולהפוך את האדם לעבד נשלט, כי משחק החיים היחיד שמתנהל ברמה הזאת הוא רק השגת כוח ושליטה, וזה משתקף דרך כוונת קיומו של האדם שתהליך החיים וההתאהבות שלו בעולם החומר והגוף צריכה להוביל אותו אל מסע תענוגות נטול דאגה, שבו עליך לרכוש עמדות כוח ושליטה על אחרים, כי רק ככה תוכל לממש את אהבותיך ותרגיש שאתה עצמך האלוהים. ולכן, החושך שולל את קיום האלוהות וממנה את עצמו לשליט יחיד. העולם לא בשליטתנו. יש כוחות גדולים מאיתנו, וכל אדם צריך לדעת להתכופף בפני הקיים, ולשאת את עיניו בתקווה ואמון אל תודעת המקור, הרוצה בטוב, באוהב, הנותן והמקבל, ויחד עם זאת, האלוהות לא תתערב בבחירת בני האדם, כי זה עולם של בחירה חופשית. גם אם יש האצה של תהליכים שרק מעמיקים ומנציחים את המאבק בין האור והחושך, כי מה שמתקיים בעולמות העליונים הוא בדיוק גם מה שמתרחש בעולמות התחתונים. ולכן, על כל אחד ואחת לעשות את בחירתו, לאיזה צד הוא מבקש להשתייך. ברמת המדינה שלנו, תודעת העולם בשליטתנו מנציחה את היוהרה, את האגו, את הנפיחות העצמית ואת הדעה שתמיד אפשר לדחות את הבעיות לעתיד, עד שאי אפשר לעשות את זה יותר, ואז מה שחווים הוא קריסה של השליטה והתחלה של חיפוש אחר דרך חדשה להביט על המציאות וגם להתנהל בתוכה, וזה בדיוק מה שמתרחש בימים האלה, כי בסופו של דבר, הכל זה משחק בתוך התודעה, ולכן הדבר היחיד שאפשר לעשות הוא לשנות את ההתייחסות שלנו לנושא. הטרגדיה הרביעית היא ההוכחה החוזרת שבני אדם לומדים רק דרך כאב, שהרי לדעת רבים דרך החיים אמורה להיות מסע תענוגות בגוף, ולכן בגישה הזאת הדברים החשובים נוטים להיות מודחקים אל השוליים, כאשר האמת אומרת שהאדם אמור להיות שמח, אופטימי ומאושר, ולהפנות את מבטו אלא האהבה, אבל עליו לעשות את זה ראשית כלפי עצמו, כדי שהוא יוכל להאיר את הסמטאות החשוכות בתוך עצמו, ולהיות אור בהיר לעצמו, כי כאשר הוא מאיר את חלקיו החשוכים, הוא מרחיב את התודעה ומשנה את ההתייחסות שלו לנושאי חייו השונים, ולכן ובמצב הזה, הוא לא יהיה זקוק לכאב על מנת לממש את התהליכים העיקריים שלו, כי הוא יעסוק בעיקר, וזו כבר התפתחות נהדרת, כי תהיה אפשרות לממש את ההתחייבות שלו לעצמו, שהיא למעשה ההתחייבות שלו אל האלוהות. כאב הוא מושג מצמצם ומגביל, ולכן הוא מופיע גם בכל חוויית אובדן. אצלנו ברפואה הסינית שבה אני עוסק, לאובדן יש שני מצבי פעולה אפשריים. הראשון הוא קריסה של האדמה, שזורקת את האדם במכה אחת אל חוויית כאב, שמתגלם כהרגשת שיש שמיטה ועיבוד הקרקע מתחת לרגליים שלו, וכאן תתקיים חוויית תלישות והלם, כמו שרבים חווים כיום, שמה שהם האמינו חשבו ויחלו לו, כי יציבות לא באמת מתקיים. כי האדמה לא מחזיקה את החומר יציב במקומו, כי מראש זו אשליה. כי החומר זמני, וככזה הוא נתון לשינויים ותהפוכות. ומכאן מופיעה חוויית חוסר ביטחון וחוסר יכולת להסתגל ולהכיל את המציאות. האפשרות השנייה של כאב האובדן מתואר כחוויה מתחתית של הסתגרות ונעילת המערכות הרגשיות מאחורי סורגים עצמיים וחוסר תחושה ורגש מתוך כוונה להתגוננות עצמית שהתוצאה שלה היא הסתגרות ודיכוי עצמי, אבלות, מלנכוליה ודיכאון, ובמצב הזה האדם מאבד את היכולת לקשר ולתקשר את עולמו הפנימי עם מה שמתרחש בחוץ, כי הרגש מנותק ומערכת של שליטה נועלת אותו מאחורי חומה שדרכה האור מתקשה להגיע פנימה, וככה האדם מאבד את רצון החיים, את החיות, והוא נתון לפחד העמוק ביותר, הפחד לחוות. כל מה שצריך האדם לעשות הוא לפתוח צוהר בחומה הזאתי ולתת לאור להיכנס פנימה אל עצמו ולקרוא לתקווה להופיע בחייו ומכאן יחל תהליך ההחלמה שלו. מהלך החיים נע בתוך מרחב של אי ודאות וכעת הוא גם יצא לחיפוש אחר המבוגר האחראי שירגיע וייתן מענה. אנשים מבקשים תקווה והיא מתקבלת דרך הרצון הרוחני לתת, להעניק, ליצור, לעזור ולתרום. העם שלנו מדהים והוא מעורר השראה, וכך גם הנתינה היא ללא גבול. התפילה לשלום החיילים, לשלום האזרחים, לשלום הילדים, הופכת לזעקה בתוך מרחב של היוודאות, ומסה גדולה של בני אדם מבקשים את התקווה, וזה מה שמעורר את רצון החיים. את הרצון לאהוב, לממש ולחיות. הידיעה שאין על מי לסמוך זרקה כל אחד ואחת לחוויית הישרדות שמתחברת עם התחושה הקשה שכל אחד לעצמו, כשהאמת אומרת שכולנו אחד, למרות ניסיונות ארוכים להפריד בינינו. וכך, האחדות מופיעה ומראה את עצמה מתוך הכאב, כי הכל מתגלם בתודעה. שורש הפתרון הוא באמון ובתקווה שיש כאן הזדמנות נהדרת להשתחרר מתודעת הקורבן אל תודעת היוצר שבוחר לברות העולם שלו על פי דפוסים של אור, גם כאשר ברקע מתקיימת מלחמה שלוקחת את קורבנותיה, וזה מצער מאוד, כי זה גם מאיים על השאר. כל אדם שחי כאן בזמנים הללו לא יכול להישאר אדיש לנוכח הנסיבות הקשות ועוצמות הכאב והאובדן, ויש מי שרוצה כעת להתחשבן עם האחראים לכאורה, הוא היה רוצה דימוי המבוגר האחראי שיעמוד בראשנו על פי רצונו, שייתן תקווה ויצבע את העתיד באופטימיות ואמונה, ועדיין זו התוכנית שבחרנו לעצו, והשינוי האמיתי יתרחש רק כאשר כל אחד יעשה עבודה עם עצמו, ידע ויבקש את מה שהוא באמת רוצה, יעמיק וימצא את נקודת האיזון בעצמו ויבנה את הגשר אל המודעות. ובינתיים ועד שזה יקרה, אנחנו עדיין יכולים להבין ולבקש ולהגדיר בתוכנו באיזו מדינה מגיעה לנו לחיות, איך אנחנו רואים את העתיד שלנו ואיך נשמור בכל מקרה על אחדות ונסרב לכל ניסיון להפריד בינינו. בואו נאחל לעצמנו בריאות מלאה, תקווה, ושנפסיק להתנצל על הקיום שלנו כעם במדינה שלנו, ונלמד להיות זקופים וגאים במה שכן יצרנו. בכל מקרה ובכל מצב, התקווה חייבת להופיע, כי יש לנו עוד כל כך הרבה מה לממש ביחד. תודה לכם על ההזנה. הלוואי ולא נדע כאב, שנשאר באחדות והשאר כבר יבוא על פתרונו. אתם מוזמנים כמו תמיד לשלוח שאלות לתחנת ירח. אפשר ליצור איתי קשר דרך אתר האינטרנט בקישור moonstation.co.il או בוואטסאפ או בפייסבוק. אשמח אם תשתפו ותדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. זה עוזר לתחנת ירח להגיע למאזינים נוספים. אפשר גם להגיב בממשק של ספוטיפיי למי שמאזין באפליקציה. אתם מוזמנים בשמחה לערוץ היוטיוב של תחנת ירח וגם לאינסטגרם. וכמו תמיד, אני רוצה לשלוח תודה גדולה לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית והמרגשת שלו, שמוסיפה כל כך הרבה לתכנים של תחנת ירח. שנדע ימים טובים ובריאים, ונתראה בפרק הבא.